אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן.
בוקר טוב, כל כבודן שמח, האיש בפתיח לא אמר כל כבודן עם אניה שוחט, אז הנה אני אגיד את שמי ככה בצנעה ממש, אני ממש לא אוהבת להזכיר את השם שלי 900 פעם בתוכנית. מה שלומכם? חמישי שמח לחלק מהמאזינים והמאזינות ששכחו שיום חמישי היום, שכן אוגוסט הוא עיסה ארוכה ודביקה של ימים שמתגלגלים זה אל תוך זה וזה מעל זה, ולפתע ראש השנה מפתיע, ממש נתקע אלינו, זה כמו שיורדים במגלצ'ה כזה בבריכה, וכירים את המגלצ'ה ופתאום אתה נתקע בסוף באיזשהו מקום, אז ככה זה מרגיש השנה. אוגוסט הוא עיסה דביקה, ואז לפתע ראש השנה בא ואומר, שלום, אני כאן. ואנחנו ככה מנסים להחזיק את הימים האחרונים של החופש, להחזיק את השפיות שלנו, להיזכר קצת אולי שבאמת ראש השנה עוד שבועיים, השנה הזויה הזו נגמרת עוד שבועיים, שמיטה מגיעה, רק רוצה להזכיר לכם, שמיטה, כל הסיפור הזה עם הפח, עם הירקות המעפישים במטבח וחולי וחולי וחולי, החקלאים סוף סוף יוצאים לחופשה אחרי 7 שנים, והמון המון קורה, פרשת כי תצא השבוע, וגם עליה נדבר בהמשך, אבל ראשית נגיד תודה לצוות הנפלא שהביא אותנו לשידור, העורך שלנו מנדי גרוזמן, שעושה באמת עבודת, עד לפנות בוקר הוא עושה עבודת, ולמפיק שלנו אבי שמה, שבא במסירות נפש מדי יום 50 מתל אביב, שזה באמת דרך לא פשוטה עד לתל אביב, וגם לטכנאי שלנו יוג'י גבאי, שאני שאלתי אותו, מה השתכנזת? מה זה יוג'י? היה הרי שם בסיסי הרי, אז הוא אמר לי שזה היה יהודה, אבל אני סלחתי לו על ההשתכנזות, כי הוא סיפר, היה שם מהלך מאוד ארוך, שזה הגיע ליוג'י. וזהו, אתם על כאן מורשת, אנחנו כאן עד השעה 11. אני מזכירה לכם את המספר שלנו ל-SMS'ים, 055-966-3991. 055-966-3991. סמסו לי, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם שורדים את העדים האחרונים של אוגוסט. אני הבטחתי לעצמי שלא תשמעו את העייפות על קולי הבוקר, אפילו שהופעתי את מולד מאוחר בלילה. והאמת שרגע כשעליתי לבמה וראיתי את הקהל האמיץ שכן הגיע, שמסתבר שבימים אלו ככל שנוקפים הימים אנשים באמיצות כן יוצאים להופעות ודברים, כי מפחדים מבידודים ועניינים, והנה ראש השנה בפתח. היה לי איזשהו רגע כזה של תפילה לקדוש ברוך הוא, הלוואי וזו לא תהיה עוד פעם ההופעה האחרונה לפני תקופה. אבל אני סומכת עליכם ועל הכוח של התוכנית הזאת, שהנה אני אחזור ואתעורר לי לאט לאט. זהו, אז לפני שנתחיל עם התוכנית רוחנית גשמית שלנו היום, רציתי לספר לכם משהו קטן. למי שלא היה בפרקים הקודמים, אתם יודעים שעברתי דירה, ככה במהלך נורא נורא מהיר, ושאני עדיין מנסה להקל אותו. ומאוד מאוד עולה לי בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, המחשבה של תודעת שפע. איך אומרים, אנחנו מסיימים שנה, ותמיד הדיבור בחודש אלול הוא על המקום הזה ש... אתם יודעים, נגמרת השנה, בוא נראה מה עשינו, על מה צריך לעשות תשובה, חשבון נפש וכולי, ואני חושבת שלא מספיק אנחנו נותנים את הדעת על המקום הזה של... נגמר לנו מה שהוקצב לנו בשנה הקודמת, ואנחנו מתפללים לקראת שנה חדשה. הרבה פעמים אומרים שאנחנו מייחלים לגאולה, מתפללים לגאולה, אבל האם כשיבוא המשיח, האם באמת הסמלה הלבנה שלך תלויה על הארון, ואת מחכה ככה להגיע למשיח, או שיכול להיות שכשיגיע המשיח וכשתגיע הגאולה, אנחנו לא נדע מה עושים איתה. קצת יפריע לנו שמישהו מפריע לנו בחיים הרגילים והמוכרים שלנו, ומה פתאום עכשיו גאולה. והרבה פעמים בשבועות האחרונים זה מה שאני הרגשתי כשעברתי דירה, ואפילו שהדירה החדשה הייתה הרבה יותר, היא בהווה הרבה יותר כיפית וגדולה, עבדתכם הנאמנה הייתה עסוקה בלספור את הבלטות, יש לי יותר בלטות לשטוף, זה מה שהטריד אותי בעיקר, במקום לשמוח מהמרחב. ופשוט אני יותר ויותר מבינה, במיוחד לקראת ראש השנה, ששומה עלינו, שומה בשין עלינו, יותר לברך מאשר להיבהל, יותר להגיד מילים חיוביות מאשר מילים שליליות. עכשיו, מי שמכיר אותי שתי דקות יודע שאני בן אדם הלא ציני, שלא לומר לפעמים שלילי, לא שלילי בקטע רע, אבל כאילו, אתם יודעים, אני צינית. והשבוע קרה לי משהו שאמרתי, או, אם בכלל זה קרה, אם בכלל זה עלה על דעתך, אולי את כן בדרך לאיזשהו שינוי חיובי. ואני אספר לכם מה היה. הלכתי עם הבנות החמודות לקנות חצאיות תלבושת לבית ספר. מסנו חצאיות כמיטב המסורת. הגענו לקופה, ואז באתי להגיד למוכרת את המשפט הישראלי הידוע, כמה הנזק. אבל זה עמד לי על הלשון, לא אמרתי את המילה כמה הנזק. פתאום שנייה לפני שאמרתי כמה הנזק, אמרתי, למה נזק? למה נזק? כי זה משפט ישראלי להגיד כמה הנזק? אולי ברכה, אולי זה שאת מסוגלת לעמוד פה בבריאות ולקנות לבנות שלך, ושיש לך בנות, ושיש להם לאן ללכת, ושיש את מי להלביש, ושאת בכלל נוכחת, כי יש אמהות שלא יכולות להגיע עם הילדה לקנות, או כי הן חולות, או כי הן לא נמצאות, או כי הן לא יכולות מאיזושהי סיבה. איפה המילה נזק נכנסת בכל התיאור הזה של היכולת שלך לעמוד פה ולשלם עם הבנות שלך, שיש לך בנות? ופשוט עצרתי את המילה הנזק בלשון, ואז אמרתי למוכרת, אז כמה יצא לי הברכה? עכשיו, מי שמכיר אותי יודע שזה לא אופייני לי, כי זה נשמע כאילו אני אומרת, יאללה, כמה יצא לי הברכה וזה, כאילו, מה זה המילים האלה? ואפילו שהייתי נראית פתטית, לעצמי לפחות, החזקתי את המילה הזאת, והמוכרת צחקה. וכתבתי את זה בפייסבוק השבוע, ואחת הקוראות שלי כתבה לי באישי, שהיא רוצה לספר לי שיש לה בת גדולה, בריאה, הכל בסדר. אחרי כמה שנים נולדו לה תאומים, בן ובת, פגים בשבוע מאוד מאוד מוקדם, וכל שנה שהתאומים גדלו, אבל עדיין עם בעיות התפתחות. כל שנה בחורף היא מורידה את השמלות של הגדולה, והיא רוצה להלביש לתאומה הקטנה, וכל שנה מחדש זה לא עולה עליה השמלות, הן עדיין גדולות עליה, כי עדיין לא גדלה מספיק, וכך כל פעם מקווץ לת הלב מחדש, והיא מתפללת להקדוש ברוך הוא, אולי שנה הבאה השמלה כן תעלה עליה, בבריאות. והיא אמרה לי, זה לא חוכמה להודות ולהכיר בטוב, כשחז ושלום מגיע לך ניסיון ואתה פתאום יודע להאריך, אלא דווקא ברגיל, בנורמלי, בהכי שגרתי, בקנייה המעייפת הזאת באוגוסט של תלבושות ושל בגדים, ואני כל כך מבינה ויודעת מה אנחנו כהורים עוברים באוגוסט הזה, שהוא חודש צפוף של לחץ והוצאות, והכי טבעי להגיד כמה הנזק, אוקיי? זה דבר הכי כאילו יוצא. דווקא לעצור שנייה את הרגע הזה ולהגיד תודה, ולהגיד ברכה, ולברוא במילים שלנו ברכה, ולא לברוא נזק. אני תמיד זלזלתי כשאמרו, את בורית מציאות ואת בורית מילים טובות, וזה נשמע נורא כזה, אוקיי, אמרתי מילים טובות, איפה המיליון שקל? אבל אתם יודעים מה? שנייה עם המיליון שקל. עצם זה שאתה אומר מילה טובה, ואתה אומר תודה, ואתה אומר ברכה, ואתה בורא במילים שלך, עוד לפני המיליון שקל, את הלב המתרחב הזה בלב, את התודה, אתה פתאום משנה את המבט, ואתה אומר, וואלה, לא מובן מאליו, כל הסיטואציה הכי פשוטה הזאת, הכי כאילו קלאסית, הורה קונה לילד, ילד משגע לו את השכל, תקשיבו, השבוע הייתי באיזה פארק, ואיזה ילד צעק, אמא! וכאילו, זה לא היה הילד שלי, אבל עדיין עניתי לו בעצבים, מה? כי אני כבר לא יכולה לשמוע את האמא הזה, ואני אומרת, שנייה, כאילו, תעשו כמו בסרט שעושים, פאוז כזה, ותסתכלו על הרגע הזה, ותגידו עליו תודה, אפילו שבאמת, מאוד מתחשק להגיד, נזק. כבר מסמסים לי. אני גם לא רואה את שמות השולחים, אז אני ככה קוראת לכם באנונימיות, כותבת מאזינה, אוהבת את התובנות שלך, תודה רבה, מעניין לשמוע אותם ברדיו, וגם לקרוא באינסטוש, לאן עבר דירה. אז קודם כל, באמת אני מספקת לכם את המידע במגוון האפשרויות, אני גם כותבת לכם, גם מקריאה לכם, גם מבשלת לכם, וגם חופרת על זה במגוון מקומות. לאן עברתי? עברתי לפתח תקווה. איני, את חמודה, כן, תודה, גם את. מאזינה אנונימית, או מאזין, אבל נראה לי שזה מאזינה, כי מאזינות, הן כותבות חמודה, זה ביטוי של מאזינות, נכון? אני פה שומרת על משמרת הצניעות. עוד מעט, נהיה עם עניין השמיטה, בסדר, אין בעיה, אנחנו מנסים להשיג חקלאית מקסימה, מה שנקרא יקירת התוכנית, הייתה פה בעבר, מאוד אהבנו אותה, וכשחשבנו על שנת השמיטה המתקרבת, אמרנו, מי אם לא שפרה האהובה והיקרה, תספר לנו על ה... שנה המיוחדת הזאת שמגיעה לחקלאים שנקראים גיבורי כוח, אבל עד ששפרה תהיה איתנו, כי כנראה בדיוק חופרת איזה מחילה באיזושהי אדמה, אני אקריא לכם מתוך הספר של חני ואיינרוט, אני בדרך כלל קוראת לכם בסוף התוכנית, אבל אל תדאגו, חני הכינה מספיק פרשת שבוע בשביל כל התוכנית. העניין הוא שלבושתי אגיד שהספר שלה עדיין נמצא באחד הארגזים שלי, אבל איזה כיף שיש חברות שאתמול באיזה אחד בלילה כתבתי, למי יש את הספר שבת שלום חני? ואיזה 5-6 בנות ענו לי אני, וצילמו לי מיד מהספר, אז תודה למי שעזרה עם העניין הזה. אז הנה משהו קטן, עד ששפרה תהיה איתנו. פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, למלחמה הלמד עם פתח, כלומר המלחמה באי הידיעה. על איזו מלחמה ידועה מדובר? על המלחמה הנצחית והאמיתית והחשובה ביותר, זו מלחמת היצר. המלחמה בעצבות, בייאוש, בפחדים, בכעסים. היצר הרע רוצה שנהיה עצובים, כי משם ועד לעבירות הדרך קלה. לעומת זאת, בשמחה, אדם נוטה לעשות חסד, לפרגן, להודות, להתפלל, כי תצא. אתה לא מוכרח לנצח, אבל אתה מוכרח לצאת. השם אומר, לא עליך המלאכה לגמור, אבל עליך לצאת לקרב, והשם יהיה בעזרך. שולחת לכם אהבה ורוח וניצחון מרומניה הרחוקה, חני. חני, את כבר לא ברומניה, אבל זה מ-2014. הנה, אני רואה את אבי ממש שמח ומבסוט, אולי שפר בדרך, עוד דקה היא תהיה מוכנה, כאילו היא לא סיימה לשתול את התפוזים והתפוחים. השוטלים קווי טלפון, תקשיבו, המערכת פה בתאגיד, זה דברים שלא נראו מעולם. אני יכולה להקריא פה פרשות שבוע של חני עד מחר, ושפרה אולי תחזור לנו מהשדה. בינתיים אני אספר לכם עוד משהו חשוב. האמת היא, יש לי הרבה דברים להקריא לכם ולספר לכם, אבל אני לא התכוננתי, אני כל כך מתרגשת, אני לא רגילה גם לדבר בציבור, זה משהו ממש חדש לי. לא, זה לא חדש לי. עוד משהו יפה שחני כותבת פה על פרשת כי תצא, בפרשה מסופר על מצוות שילוח הקן. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אם אתה חפץ בביצים או בגוזלים של היונה, אסור לך לקחת אותם בעודה דוגרת עליהם, אלא לשלח אותה קודם. מכאן רואים את הרגישות של התורה אפילו כלפי בעלי חיים. אסור לצער יונה, קל וחומר שאסור לצער אדם. גם את יונת, אגב, אסור לצער. מוסיפים ואומרים שהיות והיונה מסורה להפרוכיה, היה קל לצוד אותה בזמן שהיא כבולה אליהם, אבל אסור לנו לנצל את המסירות שלה, אלא לשלח אותה ואז לקחת את הגוזלים. כך שגם כשיש אדם בסביבה עם תכונה טובה, אסור להשתמש בנגדו. ואני גם אומרת לכם, כיונה לגוזלים, אני ממליצה לכם באמת לקחת אותי לנופש ולשלח את הגוזלים שלי לבית ספר, אם אפשר. ובנימה שמחה זו, סוף סוף הגיעה אלינו חקלאית אחת והיחידה, שפרה אלטמן. שפרה?
בוקר, טוב. איזה הגדרה. החקלאית
האחת והיחידה. תשמעי, אני הרמתי לך פה הרבה עד שהצליחו להשיג אותך בקו.
לגמרי.
אני רק אספר למאזינים שעדיין לא הכירו את חקלאית הבית שלנו, אז אני אספר להם שלשפרה יש משתלה של עצים, צמחי ישראל, פרחים, וגם אתה, שהם בעצמם מגדלים בהם פירות, ובשמיטה אתם משפיטים הכל, ויוצאים לנופש.
אמת. בואי אני אגיד לך שהשבועות האחרונים כל כך מתישים, שאני כבר כל כך מחכה לשמיטה, שזה לא יאומן.
וואי, זה כמו לפני נופש שעובדים קשה. נכון?
הימים מאוד חמים. אנחנו כולנו עם מסכות, גם הלקוחות וגם אנחנו, מאוד מקפידה. וזה קשה. עכשיו, כמובן שהגרף של המחירות מאוד עולה לפני השמיטה, מכיוון שכולם מבינים שאי אפשר כבר להימלט. וצריך לסדר את הגינה, וצריך לשתול, אם רוצים שבמשך השנה הקרובה יהיה להם נעים. אז זה לא פשוט, אבל בסדר.
רגע, מה בעצם קונים הרבה לפני שמיטה? כי אנשים רוצים לשתול מהר.
בוודאי, אבל תראה, את הוא באב, אז כמובן שהיה מדובר בעצי פרי, הרבה מאוד עצי פרי, כי אנחנו צריכים את פרק הזמן של 45 יום,
עד שזה נקלט.
מתו באב עד ראש השנה. הרי יש שלושה תאריכים, אני אתן טיפ, שטיפה יסביר את העניינים. יש לנו את ראש השנה, שהוא לעניין ספירת שנות העורלה, סופרים מראש השנה שלנו,
כן.
יש לנו את ט"ו בשבט, שזה לעניין השנה הרביעית לנטע רבעי, שבט"ו בשבט אנחנו עומדים מול העץ, מתבוננים בו, מורידים את כל הפירות שחנתו, ורק הפירות שיחנתו אחרי ט"ו בשבט הם הפירות של השנה הרביעית. הבהרתי את עצמי, הבנת?
למתקשים, כן.
בסדר. לא, אני שואלת כי אני יכולה גם לחזור על זה, זה נורא חשוב להבין. בט"ו באב זה התאריך של 45 יום לפני השמיטה, או לפני השנה החדשה, גם אם אנחנו רוצים להרוויח את השנה מבחינת ספירת שנות העורלה, אז אנחנו שותלים עד ט"ו באב. ולכן הלחץ הוא באמת עד ט"ו באב מאוד גבוה, ואחריו, לפני השמיטה, אם אנחנו חוזרים לנושא השמיטה, אז מותר לשתול עצים שיש להם גוש גדול משלו, מותר לשתול פרחים שהם קטנים, גם עם גוש, כן? כדאי, גם אם אנחנו רוצים לברוע וכו', תמיד להקדים, כמה שיותר להקדים, שזה לא... שלא יהיה איזה חשש שהדברים נקלטים בשמיטה עצמה.
אוקיי. עכשיו סתם אני פותחת סוגריים, כל המנותקי קרקע, מרפסות, זה בסדר, נכון?
נכון, נכון. עכשיו, אבל אסור, נניח במרפסת, נניח שקלת עכשיו מאוד יפה, את זוכרת שדיברנו על תבלינים, אז כל תבלין עם...
שיפה, אני בדרך אלייך, יש לי מרפסת, סוף סוף. לא הייתה לי מרפסת בשיחתנו הקודמת.
אז אני
מבקש לך
להזדרז ועם השיחה, בבקשה.
איך את יודעת שאני בלי? עד השיחה הבאה שלנו, אולי תהיה לי גם גינה בבית, כרגע זה מרפסת, ואני בדרך אלייך לקנות ננה ועוד.
אני מאחלת לך לגמרי. בקיצור, אז אם רוצים נניח, אבל לשתול משהו, אז רק תחת קורת גז ובמצא מנותק, על שולחן, על רצפה, על דברים שהם ממש מנותקים.
כן, כן.
זה מאוד מורכב, יש הרבה דברים. אני מאוד אשמח עם השיחה הזאת, אני אעביר כמה דברים באמת לאנשים הפשוטים, כי אנחנו החקלאים, מובן, המשבר שלנו.
שימו לב, היא קוראת לכם פשוטים, כן? רק אני מציינת, כן?
שמה?
אני רק ציינתי לקהל שהיא אמרה שאתם הפשוטים ואנחנו החקלאים, זה כאילו...
לא, לא, האנשים הפשוטים בקטע שלא מתמודדים עם הקטע של להתנתק מאדמה לשנה. נכון. יש לנו פה מורכבות, אני לא אומרת שזה אתגר, זה לא קושי. אנחנו עושים את זה פעם רביעית, אמיה, אוקיי? בשמיטה הראשונה, לא כל כך ידענו, גם זה התפתח עם השנים, כל שמיטה יודעים יותר, לומדים יותר, נכון. יותר אנשים מצטרפים בשמיטה לפני 4 שנים, לפני 28 שנה, לא כל כך ידענו מה לעשות.
זה היה פעם הראשונה שלכם בשטח.
כן, שפתאום כן, וגם השמיטה נהוגה רק שרוב היהודים בארץ וכולי, אז כל התנאים היו תנאים שצריך לקיים שמיטה. ושאלנו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתקדמים? אמרו לנו, משתלות ממשיכות, זה לא עניינכם מה בן אדם עושה עם העצים, אבל כן. זה היה לי נורא קשה, תביני, בא בן אדם, קודם כל בשמיטה לא מגיעים הדתיים, מי שמגיע,
כן.
כי הם שומרים, הם לא באים.
נכון.
עכשיו יש לי המון ציבור של אנשים שלא שומרי שמיטה ולא שומרי שבת, וזה כן. בסדר גמור, כל אחד עושה מה שהוא מבין. אבל בא לקוח שמכיר אותי, ואומר לי, נניח בסתיו, ואומר לי שאיפה באתי לקנות שישה עצי פרי. שישה עצי פרי זה מחירה מאוד יפה. עכשיו אני במקום לשתוק ולהגיד לו איזה עצים אתה רוצה, תיקח ותלך. אני אומרת לו, מה אתה הולך לעשות עם העצים האלה? אומר לי, מה זאת אומרת, מה השאלה, שאיפה אני הולך לשתול אותם בגינה? אני אומרת לו, אז אני לא יכולה למכור לך, הפה שלי מדבר לבד, אני לא יכולה למכור לך. הוא אומר לי, למה? אני אומרת לו, כי זה שנת שמיטה, לא שוקר. הוא אומר לי, מה זה שנת שמיטה? עכשיו זה באמת, הבן אדם לא יודע בכלל שיש שנת שמיטה, והוא לא יודע מה זה אומר לגביו. עכשיו זה מעמיד אותו במקום מאוד לא, מאוד לא טוב מולי, לא נעים לי ממנו, אני מעמידה אותו כאדם שהוא כאילו לא יודע. ואני מסבירה לו בניחותה, אני אומרת לו, תראה, השנה... לא שוטרים עצים. הוא אומר לי, אבל מה זה מעניין אותך? אני הולך עכשיו למשפלה בצומת שילת אם אני לא קונה אצלך.
כן.
מה זה עניינך? עכשיו, בואי נחשוב רגע שיש לי מקולת, ומישהו בא וקונה גבינה 9% ותרוסות נקניק. האם אני שואלת אותו, אני מוכרת לך את זה רק בתנאי, שאתה לא תאכל בשר וחלב ביחד?
לא.
שתחכה 6 שעות? לא, אני מוכרת לו, ושיעשה עם זה מה שהוא רוצה.
אז מה ההבדל?
אבל אנחנו לא... יכולנו לעמוד בזה. לדעת שעצים שיוצאים למשתלה שלי, שטופחו, שגודלו אצלנו מזרע או מאיחור, הולכים עכשיו להישתל בשמיטה, ואני אומר לנו, מצטערת, אני ממש מתנצלת, תחזור אליי אחרי השמיטה. ולא בטוח שהוא יחזור אליי אחרי השמיטה. הייתי משהו כבר הולך למשתלות אחרות, והוא כבר יתרגל לקנות במקום אחר.
כן.
עכשיו אנחנו עושים את זה בדעה צלולה, באהבה, בלי שום תקפוק, וזה פעם רביעית. ואני אומרת לך שאני פשוט מחכה. א', כי אני נורא יפה, זה יהיה לי טוב. להיות שנה אחת ברגיעה, בשקט, ובידיעה שאני עושה את מה שקדוש ברוך הוא רוצה, אם שאני עושה, חד וחלק.
מה באמת המשמעות, גם הרגשית וגם הכלכלית של שנה כזו?
המשמעות הכלכלית בכלל למה לדבר. זה ברוך רציני מאוד. נכון שהגרף עולה לפני השמיטה, ואחרי השמיטה באים המון אנשים, ואז זה שוב גרף גבוה. אבל יש
אבל זו שנה שלמה, זה לא חודש.
לגמרי, לגמרי. אבל עבדנו בזה. עשינו את זה כבר כמה שנים, ונשארנו בחיים. ואני אומרת שזה כזה חינוך עצמי. וכזאת, זה פשוט דבר אדיר, שבן אדם מסוגל להגיד לעצמו, אני לא אדון הארץ הזו. הקדוש ברוך הוא אדון הארץ. ופעם בשבע שנים האדמה הזאת צריכה לתת את יבולה לבד, ולא שאני אקבל את הכסף. את יודעת, יש אוצר בית דין, אני גם אסביר ככה לה, ממש בקצרה.
כן.
יש לנו גם מטעים, אני סיפרתי לך שיש לנו תפוזים וקלמנטינות.
כן.
בשנת שמיטה, הם לא שלי. אני נותנת אותם, מוכרת אותם, כאילו לאוצר בית דין. ההוצאות של המים, של מה שחייבים לעשות, זה הדבר הכי שמקבלים עליו כסף. לא על הפרי, הפרי הוא לא שלי. אוצר בית דין זה כדי שיהיה לעם ישראל מה לאכול. שיהיה פירות, שיהיו דברים, שיהיה מה לאכול. הרי אפשר להגיד, אוקיי, פורס, שנה, אין
פירות. לא אוכלים,
אין,
כן.
יש. אז אוצר בדין, זה כאילו משהו שהרב קוק והחזון איש, אנשים ישבו וחשבו, והקימו את הדבר הזה שהוא פשוט מדהים. ואז הם הבעלים, אני עובדת אצלהם, ואני מקבלת רק את ההוצאות. עכשיו, מה אני עושה בעצם בשפיטה? אני לא מדללת את הפרי, אני לא גוזמת את העצים. זה באמת רק לקיום הצמח. את מכירה את המושג לאוקפה, לקיום הצמח.
כן.
להשקוט אותו. אם יש הסבים רעים שמשתלטים כאילו על הסק שהעץ נמצא בו, אנחנו מרפיסים אותם.
מה שנקרא שלא יהיה נזק.
רק שלא יהיה נזק. בדיוק. ולכן, גם אני פונה עכשיו לאנשים שיש להם גינות פרטיות, את כל הגיזומים, את כל הניקיונות, תעשו עכשיו, יש לכם שבועיים, לנקות, להכין ממש, ולהכין מכל הלב, תרגישו שאתם עושים את רצון הקדוש ברוך הוא. הדעת באים אליי אנשים אחרי שאני מדברת ואומרים, מי זאת שיפרה פה במשתלה? ואני אומרת, אני, אתם מסתכלים עליי, חשבו שהם יראו איזה רבנית, אני לא יודעת מה. אני אישה פשוטה. אני באמת, כיפות סרוגות, לא תגידי שאני, אבל אני מאמינה בדבר הזה, ואני מאמינה בקדוש ברוך הוא, ואם הוא אומר לי להפסיק, אז אני מפסיקה, בלי פטנטים. זה העניין. עכשיו אנחנו, בשנה הבאה, למשל, שאלו אותי עכשיו, נכון, רציתי לשאול אותי מה אני עושה בשנה הבאה, העניין?
נכון, נשב על המרפסת.
כן, אז בשנה הבאה נשב באמת במספור תיקורים נודדות, בהשאר, אבל מעבר לזה, יש לנו איזה מיזם, שקשור למשתלה. וקוראים לו למזור. במסגרת העבודות והמחקרים וכל הדברים שבעלי עושה פה אריק, הגענו למוצר שאנחנו עכשיו במין הרכב של פירות הדר. ואנחנו גם למוצר שהוא קרטיב, שכולו פיצוץ של ויטמין C.
וואו.
ועוד כמה תכונות. והקרטיב הזה מאוד מאוד, זה לא תרופה, זה לא שום דבר, זה קרטיב, אוקיי?
כן.
וכשאת אוכלת את הקרטיב הזה, ויש לך למשל אפטות בפה, פה יש לך...
קודם כל זה מרגיע, אפטות לי לסתם, ברגע שזה
נכון,
קר.
נכון, נכון, זה מרגיע. וההשפעה של זה היא פשוט מדהימה. עכשיו, אנחנו במסגרת הדבר הזה, אנחנו פשוט מרגישים שאנחנו עושים מצוות, מתקשרת אליי, אפילו באמצע הלילה, מתקשרים אל האנשים, תצילו אותנו, יש לי ילד בן חצי שנה, עם הפה והגפיים, כן. עם ריר, כל השפתיים נפוחות, הוא לא אוכל כבר 4 ימים, פתאום מישהו אמר לנו עליכם, ואני אומרת, בואי עכשיו, בואי עכשיו.
איפה אתם נמצאים, שיפרה? שאני אדע לשלוח.
יש לנו כמה, יש לנו הרבה, אפשר להיכנס ללימזור.
לימזור.
כן. לימזור, ויש לנו כל הפרטים, יש לנו חוויות משתמשים. עכשיו יש אנשים יותר מזה.
לא, את רוצה שאני אשלח לך לקוחות בשבועיים הקרובים, או שאת רוצה שאני, את רוצה
לנוח? לא, אני לא מדברת בשבועיים הקרובים, אני מדברת על מצווה של לעזור, להקל על כאבים עכשיו, תקשיבי. אבל בזה אנחנו נתמקד בשפיטה, כי אנחנו מפתחים את המוצר. ויש לנו עכשיו את כל הזמן, כי ככה אנחנו עושים את זה במקביל, וזה מאוד קשה.
נכון.
אני רוצה עוד דבר אחד להגיד, שזה גם מקל מאוד על אנשים שעוברים טיפולים פילוטרפיים וגם ילדים. תחשבי על זה שילד, עם כל, באמת בא לי לפקוט עכשיו, עם כל הכאב שלו, וכל מה שהוא עובר, גם לא יכול לאכול ולשתות. עכשיו, מה ההורים האלה, האומללים, שרואים את הילד שלהם סובל, וגם מבוגר, זה נקרא מיקוזיטיס, בגלל שמערכת החיסון, היא לגמרי על הפנים, אז הפה מתמלא בפצעים נוראים.
נכון.
ואז את מביאה לילד קרטיב. עכשיו, קרטיב זה דבר שקשה לו לעמוד בפניו, ודרך אגב זה לא מתוק, זה בלי סוכר. זה ממש הטעם הטבעי, שזה לא משהו, אבל זה מאוד מאוד עוזר. ואז מוצצים את הדבר הזה, ואחרי כמה שעות מוצצים עוד ארטיק ועוד ארטיק, וזה פשוט מדהים.
מרפא.
ואנחנו מרגישים שזאת השליחות שלנו. עכשיו, יש לנו שנה באמת לעזור לאנשים. פשוט לעזור לאנשים. לי מזור, לי מזור. זה פשוט מדהים. וכאילו הייתה איזו הברקה, וזה עובד, וזה מדהים. אז אני אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים, אז עכשיו אני לא אעבוד בזה. אז יש כל מיני דברים אחרים, אתגרים אחרים. אנחנו גם מטיילים בשנה הזאת. ואני כל פעם לומדת משהו. אפשר, הבן אדם יכול לנצל, זה נשמר את עצמי, וזה קשה לנו לעזוב את האדמה. קשה לנו לעזוב את עבודת האדמה, זה מהבוקר עד היום אנחנו בתוך זה, זה כאילו
נכון.
לעשות סוויץ' לגמרי, זה כמו שהקורונה עשתה לנו.
זהו, חשבתי על זה שאתם, שמה שאנחנו עברנו בקורונה, אתם נכון. עוברים כל 7 שנים.
נכון. עכשיו בואי אני אגיד לך משהו. אני מבקשת מאנשים אולי לחשוב שאם אנחנו מסוגלים לעשות את זה, גם הם יכולים לא לנסוע לחוץ לארץ קצת. מה זה יותר? זה מפוצץ אותי שאנשים נוסעים ומחזירים לפה את המחלה. מה, אין לכם טיפה, טיפה, טיפה תגינות כלפי כולם? מה בוער? אני אומרת, יש לנו שחייבים. אבל באמת בשביל ההנאות שלכם, אז אני בשביל ההנאה שלי גם מתאפקת.
אני רוצה לדון לקו זכות את מי שנוסע, אפילו שאני לא נסעתי, אבל אני רוצה לדון את עצמי טנטטיבית, אם אני אסע, שיפרה, ולהגיד לך שאנחנו כה נואשים, שאנחנו פשוט מחפשים כמה ימים
של... זה נכון, אבל תקשיבי, המחיר של זה, תראי מה קורה.
נכון, מביאים לנו את הלמדה ואת הדלתה ואת הזיתה.
זה נורא ואיום.
שיפרה אלטמן. סליחה שאני קוטעת אותך, לא, סליחה שאני קוטעת אותך, אנחנו פשוט חייבים להמשיך, אבל אני חייבת לציין שלא חשבתי שיעלו לי דמעות בראיון על שמיטה, אבל מסתבר שהמשמעות היותר עמוקה של ההרפיה הזאת מהכלי עבודה והאמונה בקדוש ברוך הוא, וגם זה שמגיע מישהו לקנות ממך ואת אומרת לו יפה, לא תודה, באמת יש לזה משמעות הרבה יותר, נראה לי, לכל בעל עסק, ובכלל כל בן אדם שמקשיב לך.
תודקת מאוד.
ושאני שולחת לך הרבה כוח, שגם השנה תהיו ככה גיבורי כוח בעניין הזה, ושהשם ישלח לכם שפע, בכלל לא תרגישו את השמיטה הזאת. איך אומרים? אני הרגשתי בקורונה שהשם אומר, אני מביא לך כסף, אבל אל תעבדי, מה את רוצה? את רוצה לעבוד בכוח? אני דואג לך, כאילו, אנחנו נלחמים, אנחנו רוצים לשלוט בכל זאת. אז שיהיה המון המון בהצלחה, ומי שצריך, כמו שאמרת, לי מזור שיחפש בגוגל, אולי זה יותר טעים מהחלב איזים, אני לא יודעת, לא בדקתי עדיין, ושיהיה המון המון בהצלחה, ואנחנו...
תודה רבה, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, שנה שאנחנו נאהב אחד את השני, בחברה הישראלית הזאת, בארץ היקרה הזאת שלנו.
אמן, אמן.
שנדע להוקיר ולאהוב אותה.
ושיהיה בהצלחה, שפרה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה, וכל טוב, שנה טובה.
שנה טובה. כותבת מאזינה בבידוד, שהבידוד קצת עלה לה, עלה לה, היא כותבת ככה, פליז, תקראי את ההודעות שלי. עכשיו, כל שורה בהודעה נפרדת, רק שתבינו, את ילדה חמודה, את יודעת שכשאני הייתי ילדה, כל הודעה כזאת עלתה 7 שקלים, זה ממש בזבוז. אם תקראי את ההודעות שלי, אני אפסיק לשגע אותך, תקראי, בבקשה, נו, 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 כל אחד בהודעה נפרדת. נכון, את חושבת שאני משוגעת, שאני שולחת לך הרבה הודעות, פשוט אני משועממת כי אני בבידוד. אני בת 13 מנתיבות, בבקשה. מתוקה שלי מנתיבות, ליטלי. ספיר, טופזי, שתדעי לך שכשאני הייתי בגילך, הודעה עלתה המון כסף, אז אני מבקשת קצת רחמים עם ההודעות. ועכשיו לעניין אחר, חודש אלול, כפי שהקדמתי ואמרתי, ואני חייבת לציין שהיו שנים שהייתה לי הופעת אלול, והייתי ככה, אפילו בחודש אב כבר מכינה חומרים על אלול וראש השנה, ומגיעה נורא נורא מוכנה. השנה הייתה שנה קצת מבולגנת כזו, ואני מוצאת שבאמת ראש השנה עוד שבועיים ויומיים, וקשה להתחבר, זאת האמת, אנחנו כל כך שקועים עמוק באוגוסט, שקשה להתחבר בטח כשאנחנו כבר לא בחממה של הסמינר או של הישיבה, ולהביא את עצמך, להביא את עצמך ממש באופן עצמאי להתחבר, זה נורא נורא קשה. אני חייבת להגיד שתמיד שמגיע בסוף ראש השנה או יום כיפור, אתה עובר את היום הזה, ואתה מתפלל, ואתה מתחבר, ואתה אומר, רגע, למה חיכיתי עד עכשיו? תמיד כל שנה זה קורה לי מחדש. אז הזמנתי אורחת יקרה שהכרתי לו מזמן, הרבנית אהובה ערד. בוקר טוב, הרבנית.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה שלומך?
בסדר, אלול מבורך, למה כל המשפעל בעזרת השם.
לדעתי, את מונחת באלול יותר ממני. יש לי תחושה
אני
כזאת.
אני אגיד לך משהו, זה לא שאני מונחת. את יודעת, כתוב בתורה, אדם לעמל יולד. אנחנו חושבים שעמל זה לקום בבוקר, להיכבש ולתת לעבודה.
נכון.
ולראות בסוף החודש מה המשכורת שלנו. לא. אדם לעמל יולד קודם כל לעבודת השם. וזה הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו כל יום. דבר ראשון שאנחנו קמים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי את נשמתי בחמלה, באמונתך, בחמלה רבה באמונתך, מה זה חמלה רבה באמונתך? שאתה מאמין בי שבסופו של הדבר, ביום שאני קמה, את מחדיר לי את הנשמה, קודם כל אני עובדת אותך, וכל דבר שאני כותפת בדרך זה בונוס. אם אדם יבין שהעמל זה עמל השם, קודם כל אני באתי לעולם לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, מה שמתלווה אליי בדרך
בונוס.
זה בונוס. מה שעובר לנו בדרך זה בונוס. כשאדם יבין את התובנה הזאת, וזה אנחנו למדנו מאבותינו הקדושים, מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם חיפש את האמונה, הוריד לנו את האמונה, הוא הביא את החסד לעולם. יצחק קיבל לנו את הגבורה בעבודת השם, קום תתגבר, מה אנחנו אומרים בשיחות? קום תתגבר באשמור את הבוקר, קום בחצות הלילה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ויעקב הביא לנו תפארת, להיות ברצו ובשוב, אומר רבי נחמן, בשוב אנחנו רצים לגשמיות, וחוזרים לרוחניות, רצים לגשמיות וחוזרים לרוחניות. זה כשאדם מבין את הדברים האלה ותדעי לך, זה רק, אם אדם באמת רוצה להתחזק, זה רק ללכת לשמור התורה, זה רק לשמוע שיעור התורה. רבי נחמן הקדוש אומר, תחטוף טוב כל יום, עוד פרק תהילים, ועוד איזה תיקון הכללי. בוא ביתי 5 דקות שיחה עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו עובד במשרד. בוא להסמך קפה, בדרך שאתה עושה את הקפה, תגיד, תודה לך השם על העבודה שאתה נותן לי. תודה על הקפה שיש לי את 5 דקות לעשות את הקפה. להתחבר כל הזמן לאור האינסופי קורא לזה רבי נחמן. ואתה לא צריך להגיע לימי בשביל שתרגיש את זה. צריך להביא את זה כל הזמן. שאתה, זה, על זה נאמר יש פסוק שאומר, ליבי ער ואני ישנה. מה זה ליבי ער ואני ישנה? הלב שלי כביכול כל השנה הוא ער, אבל למעשה הוא גם ישן. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ברוך השם את הימים האלה להתעורר בתשובה. נתן לנו כל השנה, אנחנו עולים מדרגה לדרגה, אבל ב-40 ימים האלה בעולם נתן לנו מעלית, מעלית רוחנית שאני מעלה אותך ומרומם אותך. רק תיכנסי למעלית, זה מה שאת צריכה לעשות. רק תבוא לשיעור התורה, רק תפתחי את הרדיו ותשמעי. רק תקשיבי למה שאני רוצה לתת לך. קרי, אנחנו נמצאים בתקופה של גאולה, מתי הגיע משיח, אף אחד מאיתנו לא יודע, יכול להגיע היום, יכול להגיע עוד 20 שנה. אנחנו לא בזה עסקינן, אנחנו צריכים לחיות את היום. אומר הגאון מבינה, אדם חד וחי חד ושום, תחי, זה כאילו כל יום זה יום האחרון. אם אדם עכשיו יחשוב, אומרים לו, תקשיב, זה יום האחרון שלך, מה הוא יעשה? יקום שמח, ייתן לידיים, ייתן צדקה, ישמח, לא יתבזבז, אפילו שום דיבור שהוא נאבד. אם אדם יחשוב ויבין את זה, יפנים את זה, יבין שכל יום היום זה יום יקר. זה כל יום זה לקטוף יהלומים, זה לבקש לעשות חסדים, זה לחייך, זה להגיע לעבודה מחויכת, להודות לקדוש ברוך הוא על הילדים שלך, על בעלך. לכל אחד יש תיקונים, כל אחד עובר את האיסורים שלו. שאתה בא חבורך, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, כל פעם שאני עוברת דברים, אני אומרת לריבונו שלם, זה איסורים מתוקים מדבש. יש גרוע שהרבה יותר גרוע, תמיד תזכרי את זה. לפעמים שיש לנו איזה מקרה, אנחנו אומרים, וואי, תראי מה קרה לי, מה קרה לי. איך אומרים, כל עוד שזה לא בבריאות, תודה לקדוש ברוך הוא, וגם אם כן, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, צריך דבקות בהשם. בורא עולם נותן לנו מעלית של דבקות, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו, אבל לפתוח באמת, ריבונו של עולם, שכל מה שאתה עושה לי זה רק לטובתי הנצחית. אין רע ממך, חס וחלילה, חס ושלום. לכל אחד יש בית מסעות שלו, זה המסע שלי, ואתה מלווה אותי, אתה לא עוזב אותי, אתה במאי הכי גדול. כל מה שעשיתי זה רק ניצבים בתוך הסרט הזה. אני חלק מתוך הסרט, מה שאני צריכה לעשות זה רק להיות דבקה בך. וזה רבי נחמן אומר, זה האור האינסופי, וכל אור כזה נותן לך עוד דעת. וזה חב"ד, מה זה חב"ד? חוכמה, בינה ודעת. בדיוק, עוד דעת. בוא תדעי לך, כל ניסיון מה שלא הורג אותך, את יודעת, אולי זה קלישה בדיבור, אבל זה לא נכון. זה משפטים מאוד חזקים, אני צוחקת לפני.
אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה, אני שומעת אותך נלהבת נורא. ולמען המאזינות או המאזינים, לא משנה ש...
לאיפה זה מגיע?
לא, לא, לא. שלא מונחים בהתלהבות הזו. כמו שבפורים יש יצר הרע לא להיות שמחים, אז באלול יש יצר הרע לא להתחבר.
לא, לא, לא. אז אני אגיד לך.
תני לי יצא פרקטית, כי אני שומעת אותך את באורות חזקים מאוד, אבל אני לא באורות.
אוקיי, אז בוא, אני אתן לך יצא פרקטית.
כן.
שאין יותר גדולה ממנה בעולם. אין יותר גדולה ממנה בעולם. אני יכולה להגיד לך מיליון דברים. זה יצא שהיא קשה, מידך כיסה אולי ליישם אותה, אבל איך אומרים, מה שקשה, זה הכי מבורך. שם נמצא, שם התמון. וזה לקחתי מהאבות שלנו הקדושים. אברהם חיפש את הקדוש ברוך הוא בהתבודדות. יצחק יצא לסוח בשדה לחפש את השם. יעקב אבינו כבר ידע את השם. הלך ולמד מה זה באמת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים בכל המסע של יעקב אבינו שהוא מתבודד, ריבונו של עולם, תן לי לחם לאכול. דגל ללבוש ואני לא שוכח אותך. רבי נחמן הקדוש, לא ש... רבי נחמן הקדוש פשוט הציף, הביא את העניין של ההתבודדות, שפה אתה מתחבר למעשה לקדוש ברוך הוא, וזה המקום היחיד שיצרה לא יכול להיכנס אליך, כי הדיבורים שלך יוצאים מהלב. בכלל מספרים שהיום בלילה זה ההילולה של הבן ישראל, כן. אותו תגן בעדל, הוא באמת, שמספרים שהבן ישראל עליו השלום נכנס 7 שנים לחדר להתבודד מול השם יתברך. מספרים חכמי עיראק שהוא יצא משם, יצא לו אור שלא ראו אנשים את זה מעולם, אפילו הגוי מהו משתחווים אליו. עכשיו אני יודעת את זה גם ממקור, כי הסבא של, סבא רבא של, בעלי, השם ישמור את בעלי, הוא למד בבית כנסת זילחה באיראק, שהוא זכה לשמוע תורה מפיו של הבן ישחי. הוא סיפר שהבן ישחי היה מתהלך ולא הבינו מה זה האור הזה, לא ראו את זה מששת ימי בראשית אור כזה. זה רק לדבר עם השם יתברך, רק לדבר, רק להתחבר.
גם אם אין כוח לפתוח סידור.
גם אם אין כוח, שבי, רבי נתן אומר, שבי, אל תסתכלי לשמיים. רוצה עירת שמיים? תסתכלי, שבי.
ושימי את הטלפון בצד.
בדיוק, איזה טלפון, אוי, השם ישמור, תדעי לך, אחד הדברים שיהיה צערה אומרים, כשיגיע משיח בעזרת שברחמים, בעולם יפלנו, יבנה לנו בית הבחירה, הדבר ראשון לוקח את הראש של יצרה וקוראת אותו. יצרה ידע שזה הסוף שלו, אין לו מה להסיד, הוא הוציא את כל הנשקים, הנשקים הכי גדולים זה, לצערנו הרב, זה הפלאפונים האלה, זה המדיה הזאת, שפשוט משביטה לנו את המוח, את הדעת, משביטה לנו את הדיבור, הורסת לנו כל חלקה טובה שהייתה לנו חיבור, היא פשוט חותכת לנו את כל הקבלים הרוחניים מול השם יתברך. תראי את הסבתות שלנו של פעם, תגידי למי שידע לקרוא, אמא שלי בעצם היום הזה לא ידע לקרוא, איך היא זכתה בנכדים צדיקים, איך היא זכתה, שאני בכלל אחזור בתשובה, ברוך השם אני אעשה לה קצת נחת רוח, מה שבתור ילדה הייתי עושה להרבה בלגן כי הייתי שובבה, איך היא זכתה במה? אמא שלי הייתה יושבת חפישה, שמה את היד על המזוזה ומתפלט לקדוש ברוך הוא, זה התבודדות, אין לה סידור, היא לא יודעת לקרוא, לא תהילים אלא שום דבר, תראי את הסבתות של פעם. כן. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, תדברי אליי, ואני זעק, איך נגענו ממצרים, ואני זעק להשם תזעקי, אבל שם השמיים, השם פתי תפתח ופי יגיד תהילתך, מי שמתבודדת, היא מתבוננת, היא מבינה איפה היא נמצאת, היא מבינה איפה היא מונחת, היא לא מתבלבלת מבלי העולם הזה, היא יודעת איפה המקום שלה, כמה נחייתו, אומר דוד המלך, אם בקבורות של 80 שנה, אם... כי אם תחלקי את החיים, חצי מהחיים אנחנו אוכלים, חצי מהחיים אנחנו ישנים, חצי מה נשאר לנו עם השם יתברך? קצת, 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 חוטפים, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. את רוצה ישועה? את רוצה שנה מבורכת? דברי אליי. דברי אליי. והעולם אומר למשה, אל תקי בסלע, תדבר אליי. זה כוח של הדיבור. בראשית ברא אלוקים, את דברה. הכל נמשך לפי הדיבור.
הרבנית אהובה ארד. וואו, תודה רבה. סליחה שאני קוטעת אותך, סליחה, סליחה.
אני שמח אתכם.
אמן.
שיהיה מועיל ולשם תועלת, ובנות, מי שרוצה, תיכנסו ליוטיופים, לכל האמצע המדיה, יש שם שיעורי תורה שלי, שברוך השם שנעשה אותם, נגדיל תורה ולהדירה. תודה על הפינה.
אמן, אמן, תודה רבנית.
שבאמת, אני רוצה להגיד מילה אחרונה, השנה הזאת זה שנה של ברכה, תשפ"ב, ברכה, בעולם מתחיל את התורה, לא מאלף, מבראשית ברא אלוקים. תכניס לצלך בראשית שהוא יברא לך ישועות בורא עולם.
אמן, אמן, ברכות לכולם.
היום כל עם ישראל, כל הישועות.
הרבנית, תודה רבה. תודה רבה, שתהיה שנה טובה.
תודה, השם, רק להשם השתבח שמו לעד, אמן.
בוקר טוב, אני האהובה ומנדי היקר, תודה לכל שהספקתי, אפילו באיחור להיכנס ולהתענג ממתיקותך וחוכמת ליבך, כפרה עלייך. השיר הזה מרטיט את נימי נשמתי, אני רוצה שתדעי שפניתי להנהלת מורשת וביקשתי להרחיב את מיתרי תוכניתך לשעתיים. האם פנו אלייך? אני מקווה שיפנו אליי קודם כל בקשר לחנייה שאין לי פה בבניין. רובינזון, רובינזון, אמרתי נכון? מבקש פה שאני 3 שעות אשדר כדי שהוא יוכל ללכת לים. לא! אז קודם כל שיסדרו לי חנייה בבניין, אחר כך נדבר על תוכנית של שעתיים, אבל בסדר, not in front of the children, לדבר פה על תנאי העסקה. וכותבת עוד מאזינה, בוקר טוב, תודה על התוכנית המעולה. אני יודעת שזו תוכנית לנשים, אי לכך, אם אפשר, אפילו שזה לא תוכנית כבקשתך, אבל ברוח הזמן הייתי מבקשת שאם זה אפשרי, להשמיע את אבינו מלכנו בביצוע הזמרת האמריקאית ברברה סטרייסנד. תודה, תודה, חבצלת מאזינה קבועה. זה רובינזון יסים, אפילו שהוא לא שם שירת נושים, אז אני אשלח אותך לסרט. איך קוראים לסרט שהיא שרה את זה בו? ינטלה. ינטל? ידלה? שמנדלה? ידלה. ינטל, אוקיי. זהו, אנחנו מתקרבים לסיום. יש לי עוד 3 דקות לפני שצוות ההפקה המפואר פה יבעט בי כמדי שבוע. הם אף פעם לא נותנים לי לסיים עד הסוף. אנחנו נבקש שלאה פריד לא איתנו, בדרך כלל היא מסיימת איתנו ככה את התוכנית. אבל אם יש לי 2 דקות להגיד לכם כששפרה דיברה, נורא נורא התרגשתי. ולמה התרגשתי? זה נגע בי כך באיזושהי נקודה, שמי שיצא לו לראות ככה את העונה הנוכחית של שבאבניקים, רואה את ההתמודדות הבלתי נגמרת של אנשים שהם ככה נמצאים קצת על הקו, הם לא מאוד מאוד חרדים, הם לא מאוד מאוד מודרניים, הם לא חילונים, הם איפשהו באמצע, ומשכך המקום הגבולי הזה תמיד חושף אותם לניסיונות מכל הכיוונים, ואפשר לשפוט אותם, אבל גם אפשר להבין אותם, וכשעלתה העונה הזו, אני גם שמחתי, אבל גם כך קצת התעצבתי, כי לפני ככה שנה ומשהו פנו אליי וביקשו להציע לי גם לשחק שם תפקיד קטן, חמוד, ואפילו שרציתי נורא נורא, אמרתי לא, כי הבנתי שזה לא מתאים. וחשבתי על זה הרבה השבוע, דווקא מעניין שהתוכן של הסדרה פתאום נורא נורא הסתדר לי, כי אמרתי, כשהיינו ילדים או ילדות בבית יעקב, נתנו לנו כל מיני חוקים וכללים, ואז אמרנו, זה כן מתאים, זה לא מתאים, ופתאום כשאתה גדל, אתה מגדל ילדים, ואתה כן רוצה איזושהי דרך, ואתה מבין שיש דברים שהם לא מתאימים, ואתה משלם את המחיר. פורמו מה שנקרא בכל הלב והנשמה, לראות משהו מצליח ולהגיד, וואי, יכולתי לקחת בזה חלק, וויתרתי על זה. לא יודעת מה יהיה עונה הבאה, כן? היום ויתרתי על זה, לא מבטיחה כלום. אז כששפרה ככה דיברה על הוויתור הזה, ועל האמונה בהקדוש ברוך הוא שזה מה שהוא רוצה ממני כרגע, זה ככה ממש הרגש אותי, ואיך אומרים, השמיטה הזו היא הרבה יותר מסתם ירקות בסקית, ככה שאסור לזרוק, ואוצר בית דין וכל הדברים, אלא משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו מסיימים, יש לי כמה שניות להגיד לכם תודה רבה על הצוות שלנו, מנדי גרוזמן, אבי שמאי, יוג'י גבאי, נתיב רובינזון, עוד שנייה איתכם עם השירים שאתם מבקשים, שתהיה שבת שלום, פרשת כי תצא. תודה לילדים שלי ואבא שלהם ששרדו בבית שעה בלעדיי. שתהיה שבת שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.